מסכת מנחות דף סמך דלת, נתחיל בעמוד הקודם שבע שורות מלמטה. אמר רבה, רבי ישמעאל ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה אמרו דבר אחד. כלומר, למדנו במשנה שרבי ישמעאל סובר שמצוות העומר אמנם דוחה את השבת, אך על פי כן משתדלים לצמצם בעשייה יותר מאשר במות החול. במות החול היו קוצרים חמש שאים, מנפים את זה ומוציאים מזה עיסרון אחד מובחר. לעומת זה, בשבת היו קוצרים שלוש שאים בלבד, מנפים את זה שוב ושוב 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 עד שמוציאים מזה עיסרון. למה? מצמצמים בחילול השבת למרות שהתורה התירה. מצוות העומר דוחה את השבת, אף פי כן צריך לצמצם. אומר רבה, כסברתו של רבי ישמעאל הזו, רואים שגם רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה גם כן סובר. היכן מצינו דעתו? דתניא, 14 שחל להיות בשבת מפשיט את הפסח עד החזה, דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה, והחיים אומרים עד שיפשיט את כולו. מילה אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה, התם כל אחד ישר לתרחינן, החנמי כיוון דאפשר לתרחינן. ערב פסח שחל בשבת, שחיטת קורבן הפסח גם כן דוחה את השבת. כאשר שוחטים, לאחר מכן מפשיטים את הקורבן כדי להוציא ממנו את האמורים להקטיר אותם על המזבח. אומר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה, אם זה חל בשבת, לא מפשיטים את העור לגמרי מהבהמה, זה אסור, אלא מפשיטים אך ורק את הקורבן עד החזה בלבד, כי להוציא ממנו את האמורים ומשאירים את זה כך. ולחכמים סוברים, מפשיטים את הכל. מה רואים משם? שרבי יוחנן, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה אומר, כיוון שאפשר לא לטרוח, אז לא טורחים, לא מפשיטים את הכל. גם פה אצלנו, אותו דבר. כיוון שזה שבת, מצמצמים את חילול השבת, ולא קוצרים חמש שאים. סברתם דומה זו לזו. הגמרא דוחה. ממה הגדיל מעט כאן לקה, אמר רבי ישמעאל החא, עד ליקה בזיון קדשים. אבל אתם דיקה בזיון קדשים, אם הלך כרבנן סביר עלי. הנה מי, עד כאן לקה, אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה התם, אלא להתעביד לצורך גבוה, ולצריך החולי שבת. אבל החד אלא התעביד לצורך גבוה, וצריך להחולי שבת, אמה כרבנן סביר עלי. הגמרא אומרת, אין הכרח לומר ששני החכמים האלה סוברים זה כזה. ייתכן שרק כאן רבי ישמעאל אמר שקוצרים שלוש שאים בלבד, מפני שבלאו הכי זה גם כשאתה קוצר שלוש שאים לא נגרם שום בזיון קדשים. לעומת זה שם, כאשר אתה מפשיט רק את חצי מגופו של הקורבן, וחצי נשאר ככה עם עורו עד הערב, אז זה נראה כמו איזה נבלה. נבלה, אז משאירים אותה ככה, לא מפשיטים אותה. זה נראה כמו נבלה, זה בזיון קדשים. ייתכן שבזה רבי ישמעאל יודע לדברי החכמים החולקים על רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה, וסוברים שצריך להפשיט את הקורבן כולו ביום שבת עצמו. אפשר גם לומר להפך, דווקא שמה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה אמר שצריך להפשיט ביום השבת רק את חצי הקורבן עד החזה בלבד, מפני שהוא אומר רק שעושה את זה נעשה כל צורך הקורבן לגמרי, כי מספיק להפשיט עד החזה כדי לקחת משם את האמורים, עד שמה להפשיט את הכל. אבל כאן שכיוון שאמרנו למעלה שדעת רבי ישמעאל שכאשר קוצרים חמש שאים ממילא העיסרון הוא נעשה עיסרון המובחר שבמובחר, לעומת זה כאשר קוצרים שלוש שאים אז נכון שיש שם עיסרון מובחר, אבל זה לא כמו מחמש. אולי בזה דווקא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה יודע שצריך לעשות את זה, לקצור חמש שאים. כאן ראינו שחכמים סברו שקוצרים שלוש בין בחול בין שבת, כי לפי דעתם שלוש אפשר להביא את האיכות המעולה ביותר, לא צריך חמש. אבל הם לא אומרים שלמשל ביום שבת נעשה שני שאים או שני שאים וחצי, לא, אין הבדל בחול שבת. תכן שרבי ישמעאל, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה יודע לדבריהם. אלא מה רבה, רבי ישמעאל ורבי חנינא סגן הכהנים אמרו דבר אחד. נתנן, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, בשבת נקצר ביחיד, במגל אחד, ובקופה אחת, ובחול, בשלושה, בשלוש קופות, ובשלוש מגלות. החכמים אומרים, אחד שבת ואחד חול, בשלוש קופות, ובשלוש מגלות. מילה כאמר רבי חנינא סגן הכהנים, התם, כיוון דישר לתרחינן, החנמי כיוון דישר לתרחינן. אומר, רבה, טוב, משהו אחר. רבי ישמעאל, שהזכרנו מקודם, שאומר שבשבת כותבים רק שלוש שיאים לצורך העומר, ולא חמש כמו ביום חול, זה הולך כדברי רבי חנינא סגן הכהנים, שהובאה דעתו בהמשך המשנה. מה? גם שם רואים רבי חנינא סגן הכהנים אומר, שיש הבדל בין שבת לחול. כאשר העומר חל בחול, קוצרים את זה על ידי שלושה אנשים, וממילא שלוש מגלות, כל אחד מחזיק מגל, וכל אחד יש לו קופה, לעומת זה חל בשבת, רק אדם אחד בלבד קוצר. למה? הוא סובר שצריך למעט, תחילו שבת ביום שבת, ולא עושים על ידי שלושה, אלא רק על ידי אחד. כי זוהת רבי ישמעאל פה אצלנו, שהוא אומר שלא עושים את זה, לא קוצרים חמש שיאים, אלא רק שלוש בלבד. אם כן, שניהם הולכים בכיוון, בקו חשיבה אחד. הגמרא דוחה ממאי. דין מעט כאן, כאמר רבי ישמעאל החאלה, דיקה פרסומי מילתא. אבל התם דיקה פרסומי מילתא, אמה כי רבנן סביר עליה. הנה מי, עד כאן כאמר רבי חנינא סגן הכהנים התם, דאי בחד, אי בשלושה, צורך גבוה מתעביד כהלכתו. אבל החא, דלא יתעביד כהלכתו צורך גבוה, אמה כי רבנן סביר עליה. אומרת הגמרא, אין הכרח שני חכמים הולכים בקו חשיבה אחד. ואין אפשר לומר, דווקא כאן רבי ישמעאל אמר שקוצרים שלוש שיאים במקום חמש, כמו ביום חול, מפני שאומר אין תועלת כל כך בקצירה של חמש, זה לא יגרום ליותר פרסום הדבר. אבל כאשר יש עניין לקצור את זה בשלושה אנשים, שזה נעשה עסק גדול, ורועה מדרת מלך, שפרסום גדול לעניין, אולי יודע בזה רבי ישמעאל לסברת חכמים, החולקים על רבי חנינא סגן הכהנים, וסוברים שגם חל בשבת, קוצרים זה עד שלושה. ושאר גם נאמר להפך, רבי חנינא סגן הכהנים, דווקא שם הוא אמר מספיק קצור אדם אחד. ויש בסופו של דבר, התוצאה הסופית של הקורבן, שיש עיסרון, אין הבדל בין אם קוצרים זה על ידי אדם אחד, או על ידי שלושה. אבל, לגבי הכמות שצריכים לקצור, ייתכן שהוא יסבור דווקא כדעת החולקים על רבי ישמעאל, ואומר, אם אני יודע שחמישה שאים יביאו עיסרון מובחר יותר, אז לא נקצור רק שלושה בלבד כדי למעט בחילול, ונביא עיסרון שהוא פחות מובחר, לא נעשה כך. צריך, לא בהכרח שרבי חנינא סגן הכהנים גם כן יסבור כרבי ישמעאל. אלא אמר רבי שי, רבי ישמעאל ורבי יוסי אמרו דבר אחד, דתנן, בין שנראה בעליל בין שלא נראה בעליל מחלין עליו את השבת. רבי יוסי אומר, אם נראה בעליל אין מחלין עליו את השבת. מילה אמר רבי יוסי התם כיוון דישר לתרחינן, החנמי כיוון דישר לתרחינן. אלא אומר רבי שי, אם מחפשים למצוא אנחנו חבר לסברת רבי ישמעאל, הרי שזה בעצם דברי רבי יוסי במקום אחר. שנינו, כאשר רואים את הלבנה שהיא נולדה, צריכים העדים לבוא לבית הדין הגדול בירושלים, ולעיד לפניהם, ועידי כך הם מקדשים את החודש. אומר התנה, בן שנראה בעליל, שהירח נראה בבירור, וממילא רבים הסיכויים שבוודאי גם בירושלים אנשים ראו זאת ויבואו להעיד, ומי לא צריך שיבואו מרחוק. ובין שלא נראה בעליל, כאשר לא נראה הירח בבירור, וממילא ייתכן שאנשים בירושלים לא ראו ולא יכולים להעיד על חידוש החודש, חידוש הלבנה, ולכן צריך שיבואו אנשים מרחוק כדי להעיד בין כך ובין כך. אומרת הנקמה מחלין עליו את השבת, כל מי שראה יבוא עד ירושלים כדי להעיד. ורבי יוסי אומר לו, אם הירח נראה בבירור, ככה שההיגיון אומר שוודאי כבר בירושלים ראו את זה אנשים ובאו להעיד שם בבית הדין, אז אין מחלין עליו את השבת, לא יבואו עדים מרחוק כדי להעיד, כי הם גורמים לעצם חילול שבת על חינם. מה רואים משם הסברת רבי יוסי? שכיוון שאפשר לקיים מצוות קידוש החודש על ידי בדין גם בלי חילול שבת, אז לא עושים, לא מחללים. אז גם פה אצלנו, כיוון שאפשר להביא את העיסרון על ידי קצירה של שלוש שיאים, אומר רבי ישמעאל, שלא קוצרים חמש. סברות שוות ומקבילות, הגמרא דוחה. ממאי, דילמה עד כאן לקרא אמר רבי ישמעאל החא, אלא דליקה נמצאת אתה מכשילן לעתיד לבוא. אבל אתה נמצאת אתה מכשילן לעתיד לבוא, אמה כרבנן סביר עליה. הנה מי, עד כאן לקרא אמר רבי יוסי התם, אלא דליקה צורך גבוה ולא יתנה שבת לדחות. אבל אחר דליקה צורך גבוה ויתנה שבת לדחות, אמה כרבנן סביר עליה. הגמרא אומרת, אין הכרח שני חכמים הולכים בקו חשיבה אחד לאחד נסכים לדברי חברו. שהרי אפשר לומר, דווקא כאן רבי ישמעאל אמר שלקצור שלוש בלבד ולא חמש שיאים, פני שאין צורך לקצור חמש שיאים. אבל שם, כיוון שיש סברה, אפילו נראה בעליל, כמו שאמרו שם החכמים, אם אתה אומר לאנשים שזה נראה בבירור, אז אל תבואו, גם כאשר הדבר הזה הוא לא נראה בעליל, הירח לא נראה בבירור, מכל מקום יבואו אנשים לחשוב שזה כן נראה בבירור, ולא צריכים את העדות שלנו, ויבואו לחשוש לכך, אומר לא ילכו להעיד ולקדש את החודש, וימצאת המכשילן לעתיד לבוא. לכן החיים קבעו כלל, בכל אופן, תמיד האדם, כל מי שראה את הירח, בחידושה ילך להעיד. ייתכן שרבי ישמעאל שם יוסקים לסברה הזו. וכן להפך. כמה דווקא שם הרבי יוסי אמר, כיוון שהוא אומר, תראה, כרגע הירח נראה בבירור, וכרגע העדים האלו ברור לנו שלא צריכים אותם, כי בוודאי בירושלים גם כן ראו, אז אין סיבה שנדחה את השבת, שמלחה לשבת, יקדשו, יעידו העדים שם בירושלים, ולא צריך לדחות את השבת כלל בעיקר. אבל כאן, כיוון שיש בזה חשיבות לקצור יותר, והתורה התירה את זה, התורה התירה לקצור את העומר, כל מה שצריך לצורך המצווה, אז כיוון שיש בקצירת חמש שיאים לדחות השבת, כי יש בצורך גבוה, יש בצורך שיש עשרון מובחר. ייתכן שרבי יוסי שאמר שמה שאותם אלה שראו את העדים בעליל לא ילכו, ייתכן שכאן הוא יודע שצריך לקצור חמש שיאים ולא שלוש שיאים, כי זה רבי ישמעאל. אם כן, אין הכרח שדברי רבי ישמעאל אלו יש לו עוד חברים, כי כל סברה היא סברה נכונה במקומה, ואין לדמות דבר אחד לדבר אחר. איתמר, שחט שתי חצאות של ציבור ולא צריך אלא אחת. אמר רבה, ויתם הרבי עמי, חייב על השנייה ופטור על הראשונה, ואפילו נתכפר לו בשנייה, ואפילו נמצאת ראשונה כחושה. ביום שבת, יש קורבנות שחייבים לעשות שבת, מלא הם דוחים את השבת. יש לנו קורבנות של התמיד, קורבנות של המוסף. יש פעמים אפילו שמקרימים קורבן חטאת של ציבור, כגון ראש חודש, אז כתוב פסוק, שעיר עזים אחד חטאת. וכן ברגל, גם כי פעמים צריך להביא שעיר לחטאת. אם האדם שחט חטאת של ציבור ביום שבת קודש, זה לא נקרא חילול שבת, זה מותר לו, כי התורה אמרה, תקריב את זה במועדו. אבל האדם הזה טעה, והקריב שני שעירים לחטאת, אחד נצרח והשני הוא סתם מיותר. הרי שעל השני הוא חייב להביא על זה קורבן חטאת, הוא עשה חילול שבת בשוגג. אפילו אם בסופו של דבר, הקורבן הראשון, הוא נפסל, נפסל מסיבה כלשהי, יצא החוצה. בסופו של דבר, הוא צריכו אכן להקריב את הקורבן השני. נמצא שעם ישראל התכפרו דווקא בחטאת השנייה. בכל זאת, הוא חייב להביא קורבן לכפר על מה שהוא שחט את הקורבן השני. מפני שבשעה שחט אותו, לא היו צריכים עדיין ציבור את הקורבן הזה. נמצא שהוא עשה מעשה של איסור. שעה שהוא עשה מעשה, זה היה מעשה איסור, לכן צריך להביא כפרה על כך. ויתרה מכך הוא אומר, אפילו אם סופו של דבר נמצאת, שהקורבן הראשון הוא היה כחוש, הוא אומר לה, אסור להקריב את זה, הקריבהו נא לפתחתך, ירצחה הוא היסף עניך. בכל זאת, כיוון שבשעה שהוא הקריב קורבן גם הוא כחוש, יצא בו ידי חובה. לפיכך, מה שחט הבהמה השנייה לחטאת, זה היה איסור, וצריך להביא על כך קורבן לכפרה. מקשה הגמרא, ומי אמר רבה הכי וכי באמת רבה סובר שאם נצאת הראשונה כחושה משהו שחת השנייה לחטאת יש בזה איסור? והאמר רבה היו לפניו שתי חטאות, אחת שמנה ואחת כחושה. שחת שמנה ואחר כך שחת כחושה חייב, הוא עשה את זה בשבת, שחת ראשונה כחושה, אחרי שחת כחושה חייב. למה? כי אסור שחת כחושה, כבר יצא ידי חובה בראשונה. כחושה ואחר כך שמנה פטור. אבל אם עשה להפך, קודם כל שחטה כחושה, אחרי שחטה השנייה השמנה לחטאת, הוא פטור. למה? כי הוא שחט כדין, מפני שהראשונה, הוא לא יצא בה כל כך ידי חובה, אם יש לפניו, שנייה השמנה. יתרה מכך, ולא עוד אלא שאומרים לו, הווה שמנה לכתחילה ושחוט. יותר מזה, כתחילה אם אחרי שחט ראינו שזה בעצם כחוש, אז אומרים לו, תעזוב את זה, תביא אותה במה השנייה השמנה ותשחט אותה. ואם כן לך הוראה, רואים מכאן, שהאיש הזה שחט את הראשונה כחושה והשנייה שמנה, הוא לא עבר בזה עבירה. אז איך רבה בשם רבי עמי אומר באמרה הראשונה שחייב על השנייה אפילו מצאת הראשונה כחושה? עונה הגמרא שתי תשובות. איבא איתמה סמי כחושה מקרמייתא. אכן, באמרה הראשונה צריך למחוק את המילים ואפילו מצאת ראשונה כחושה. אלא צריך לומר כך, חייב על השנייה הוא פטור לראשונה, בפין כפר לו בשנייה, נקודה. הרי מצאת ראשונה כחושה, אז באמת הוא לא חייב, אז זה חטאת, כי הוא עשה מעשה, נכון? והיא בעתם, ההיא רבי עמי אמרה, תשובה נוספת, ההלכה הראשונה, שאמרנו שאפילו מצאת ראשונה כחושה, הוא חייב על השנייה, זה דברי רבה בשם רבי עמי, זו סברתו של רבי עמי, אבל סברתו האישית של רבה הוא חולק על כך, והוא סובר שמקרה כזה שמצאת הראשונה כחושה, הוא לא חייב על זה חטאת, כי זה היה מותר לו תחילה לשחוט את הבהמה השנייה שהיא שמנה. אם הראשונה הייתה כחושה, צריך לשחוט עוד אחת נוספת, זה שלא עבר בזה שום איסור. אמר לרבינה לרבשי, נמצאת הראשונה כחושה בבני מעין, מהו? בתה מחשבתו הזינן וגברה לאיסורה כמיכוון, או דילמה בתר מעשיו, אז לינן? שאל רבינה את רבשי, מה הדין אם הראשונה היא הייתה נראית שמנה, הוא מת היה כדין, צריך לשחוט אותה. לפני שפתחו אותה, הוא שחט השנייה. ובעצם זה היה לא בסדר. אבל לאחר מכן, פתחו את החטאת הראשונה. ואז יברר שהיא נראית מנופחת, אבל בפנים כל בני מעיה הם קטנים ביותר. כבש קטן ודל. נמצא שזה כחוש. אם עכשיו היינו מגלים את זה, זה פי דעת רבה, אכן צריכים לכתחילה לשחוט עוד בהמה נוספת. וממילא השנייה הוא לא עובר על זה חטאת. אבל הבעיה כזו, בשעה שהוא שחט השנייה זה לפני שהתגלה שהבהמה הראשונה היא כחושה. האם הוא חייב להביא על זה קורבן? כאן שבשעה ששחט השנייה לא היה ידוע שהראשונה כחושה או לא. האם הולכים אחרי מחשבתו? ומחשבתו הוא חושב שהראשונה ישמנה? ממילא לא צריך כרגע לעשות, לשחוט אחת אחרת אם הוא שחט, אבל בזה יסור, או הולכים. אחרי מעשיו, כמה שבתוצאה הסופית, הבהמה הראשונה היא הייתה באמת כחושה, והיה צריך לשחוט אחת נוספת, לכן מלא המצא שהוא לא עשה שום איסור, שעה שחת השנייה, למרות שהוא באותה שעה לא ידע שראשונה כחושה. אמר לי, לב הין די רבה ורבה, אמר לכאורה, זה בעצם מחלוקת רבה ורבה, הם הולכים אחרי מעשיו, אחרי מחשבתו. דיתמר, שמע שטבע תינוק בים, ופרס מצודה לעלות דגים, ועלה דגים חייב, הוא שמע שתינוק טבע בים, נפל שם תוך הים, אבל הוא לא התייחס לזה. הוא פרס מצודה לא בשביל לעלות התינוק, אלא בשביל לעלות הדגים, ואכן הוא צד דגים, חייב חטאת. לעלות דגים ועלה דגים ותינוק, אבל אם הוא באמת פרס מצודה, מחשבתו הייתה לרעה, לעשות דגים. אבל כשהוא הרים את המצודה, הוא עלה שם גם את הדגים כמו שהוא רצה, וגם את התינוק, נמצא שהוא עשה מעשה טוב. רבה אמר חייב, למה? כולכים אחרי מחשבתו. ורבה אמר פטור, כולכים אחרי מעשיו, ובסופו של דבר, מה שהוא עלה, המעשה הזה, זה היה מעשה של פיקוח נפש, שהוא לוחה את השבת. ועד כאן רבה לקה פטר אלה, כיוון נשמע אמרינן, נמי דעתה התינוק, אבל לא שמע, לא. וגם רבה לכאורה מקרה שלנו יחייב, למה? דווקא שמה רבה סובר שפטור, בגלל שכמה שיש איזה שמע על התינוק, מן הסתם אני אומר, שעה שהוא פרס, אתה מצודה וכניסה לתוך הים, דעתו הייתה גם, אולי לך תדע, אולי אני אצליח להציל את התינוק. אבל, כאן שהוא שחט הראשונה, והכבש הזה היה נראה שהוא שמן, אז ודאי לא הייתה דעתו, בשביל מעשה טוב, כי הוא חשש שלא צריך לשחוט עוד כבש נוסף. לפיכך, בזה, רבה יודע, שולחים אחרי מחשבתו, שהיא מחשבה גמורה של מעשה של איסור, ולכן חייב. וכדי אמרי, יש אומרים, אמר להיינו פלוגתה ידי רבה ורבה. דיתמר, שמע שטבע תינוק בים ופרס מצודה לעלות דגים. ועלה דגים חייב. לעלות דגים ועלה תינוק ודגים, רבה אמר פטור ורבה אמר חייב. רבה אמר פטור זיל בתר מעשיו, ורבה אמר חייב זיל בתר מחשבתו. יש שומרים לא כמו שאמרנו, שאמרנו של חורה, זה הנידון של רבה ורבה, והמקרה שלנו גם רבה יודע שהיא חייב. אלא, אמרו זה בעצם מחלוקת רבה ורבה. וכמו ששמע, רבה אמר פתולכים אחרי מעשיו, וכך שמעשה שלו בסופו של דבר יצא את פיקוח נפש, ולכן הוא פתור, גם בעינינו הוא פתור, ולפי רבה שאומרים הולכים אחרי מחשבתו, גם פה יצאים הולכים אחרי מחשבתו, ומילא הוא יהיה חייב. אמר רבה, חולה שעמדו לגרוגרת אחת, ורצו עשרה בני אדם, והביאו עשרה גרוגרות בבת אחת, תורים, אפילו בזה אחר זה, אפילו קדם והברי בראשונה. דרך אגב, הגמרא מביאה עוד כמה דברים, אנשים שעושים מעשה טוב, אבל יש מחשבה בזה של מחשבה לטובה, אבל מעשה לא בהכרח שהוא היה נכון, האם חייב או לא. אז רבה בא ואומר, אם חולה שהוא פיקוח נפש, ואמרו הרופאים, הוא צריך לאכול גרוגרת אחת. ורצו 10 בני אדם, ותלשו מהעץ 10 גרות, כל אחד תלש, כל אחד חשב שהוא יביא ראשון, כי זה פיקוח נפש כל רגע ורגע דחוף, איזה חולה שנפל לו הסוכר וכדומה. הדינו שבאמת הם כולם פטורים. ואפילו כל אחד כתב אחד אחרי השני, כל אחד חשב שיספיק לרוץ יותר. ואפילו קדם והביאו לו את הראשון, הוא כבר עברי, נמצא שהשני והשלישי שקצרו, כבר בעצם קצרו בשעה שהוא כבר עברי. כל אחד בשעה שעשה את זה, חשב שהוא הולך לעשות מעשה טוב להציל, זה מותר, זה פטור. בערב, חולה שעמדו לשתי גורגות, ויש שתי גורגות ושתי עוקצין, ושלוש בעוקץ אחד. הם עיני הוא מייטינן, שתיים מייטינן דחזולה, עוד עם השלוש מייטינן דקרם מעטה קצירה. שואל רבה, מה הדין אם יש חולה שהרופא אמר כדי שיבריא צריך להכיל אותו שתי גורגות? יש שתי גורגות נמצאים בשתי עוקצים, דהיינו כל עוקץ, כל ענף יש בו גורגרת אחת. ויש מצד שני ענף אחר שיש בו שלוש בענף אחד, שלוש בעוקץ אחד. מה עדיף להביא? האם נאמר עדיף להביא שתי גורגרות כי זה מה שצריך לקצור בשבילו? אל תביא יותר מהשיעור. אבל פי שתעשה על ידי זה שני מעשים, שתי פעולות של קצירה, אפרן. או נאמר עדיף להביא שלוש, כי על ידי זה במקום לעשות שלוש פעולות של קצירה, אתה קוצר את כל השלוש האלה, בתולש את זה בענף אחד. ותגמרה פשיטה שלוש מייטינן. דעת כאן לך אמר רבי ישמעאל התם אלא דחי, מעט באכילה כאן מעט קצירה. אבל אחד דחי כאן מעט באכילה כאן מפשח קצירה, ודאי שלוש מייטינן. אומרים חכמים, ודאי לכל הדעות צריך להביא את זה שלוש האלה. למה? כי אפילו לפי רבי ישמעאל שאמר שקוצרים רק שלוש שיאים של עור במקום חמש, שם בוודאי אני קוצר שלוש בלבד, אם כן עשיתי מיעוט מלאכות, ישבתי לעשות פחות פעולות של קצירה קצירה קצירה, קצרתי רק שלוש בלבד. אבל כאן אצלנו, אם אתה מביא שלוש תאנים, שלוש גורגות, אבל אתה עושה מעשה אחד, מלאכה אחת בשבת, לעומת זה אם אתה תביא פחות בכמות, רק שתי גורגות, אתה עושה שתי פעולות, קצירה ועוד קצירה, וזה יכול לדעות ודאי שעדיף לנו לעשות פחות פעולות של חילול שבת. מתיתין, מצאת העומר להביא מן הקרוב, לא ביקר הקרוב לירושלים, מביאים אותו מכל מקום. מעשה שבא העומר מגגות צריפין, ושתהלך מבקעת עין סוחר. אומר התנא, מצווה של העומר להביא את זה ממקום שהוא קרוב לירושלים, מהטעם שהגמרא תביא. ואם לא הבשילו עדיין הסעורים שנמצאים בשדות הקרובים לירושלים, מביאים את זה גם ממקום רחוק, מירושלים, מכל מקום בארץ ישראל. מעשה, אומר התנא, שבא העומר ממקום מאוד, מאוד מרוחק, נקרא גגות צריפין, ופעם הביאו את שתי הלחם ממקום שנקרא בקעת עין סוחר. גמרא, מה הטעמה? היא בעיתמה משום כרמל, והיא בעיתמה משום דאין מעבירים למצות. מה הסיבה שצריך להביא את העומר ממקום שהוא קרוב לירושלים? סיבה ראשונה אומרת הגמרא, כתוב פסוק גרס כרמל, כרמל אותיות רך ומל, דהיינו שהסורים האלו הם רכים ונמללים ביד, ולכן אם אתה תביא את זה ממקום רחוק, אם אלא הרוח מנשבת בדרך, ומלא תגרום לזה זה כבר יתייבש, תחילה צריך להיות כרמל. סיבה נוספת, אין מעבירים מצוות, לא מדלגים, שעה שדבר עשו מצווה, מצווה בידך, תכף צריך לעשות אותה, ולפיכך, אם יש שדה שהוא קרוב לירושלים שיש בו סעורים, עליך להביא ממנו ולא להביא מקום שהוא מרוחק. למדנו משנה מעשה שבא מגגות צריפים. תנו רבנן, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, והיה הורקנוס מבחוץ ואיסטרבולוס מבפנים, אלו שני אחים חשמונאים, שאחד מלך, הורקנוס היה מולך, ואיסטרבולוס אחיו הוא רב איתו על המלכות, מי יהיה המלך. היה איסטרבולוס, הביא איתו את הרומאים הרשעים, שהם יעזרו לו ללחם באחים הורקנוס. בכל יום ויום היו משלשלים להם דינרים בקופה, ומעלים תמידים, היו להם מלשכת התמיד, מלשכת בית המקדש, מביא להם קופה של דינרים, וכנגד זה היו מביאים להם שתי קורבנות תמידים. היה שם זקן אחד בתוך העיר ירושלים, שהיה מכיר בחוכמה יוונית, זה שפה שכולה רמזים, זה לא השפה היוונית הרגילה, אלא חוכמה יוונית, שפה שרמזים מבינים, לעז להם בחוכמה יוונית. אמר להם ברמז, אמר להם כך, כל זמן שעסוקים בעבודה אין שרים בידכם, כל זמן שפה מביאים קורבנות, זה לא עזור לכם כל המצור שלכם, הקורבנות מצילים ועוזרים לעם ישראל. למחר, שלשלו להם דינרים בקופה, והיו להם חזיר, אלה שבפנים הביאו קופה, סל מלא דינרים, ואלה כנגד זה מעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה, נעת ציפורנה בחומה. כידוע, החזיר הוא פושט לפיים, הוא מושיט את הידיים שלו כלפי חוץ. לכן באמצע החומה, כיוון שיעלו אותו, אז הוא נעת ציפורנה בחומה. והזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה, 400 פרסה. כשיש רעידת אדמה, גם במקום אחד, הרי שהרעידה מורגש עד למרחוק. אז רעידה הייתה בכל המרחק הזה. באותה שעה אמרו, ארור שיגדל חזיר, וארור שילמד בנו חוכמה יוונית. ועל אותה שעה שנינו, מעשה שבא עומר מגגות שריפין, ושתי הלחם בבקעת עד סוחר. כי אותם הרומאים, הם החריבו את כל סביבות ירושלים, ופיכך, גם אחרי שהמצור שלהם התבטל, מכל מקום לא היה מקום סביבות ירושלים, שהיה בו כדי להביא את אותה המזמחת העומר. ולהיו צריכים להביא את זה מרחוק. כי מתה עומר להבו יד עם איך הייתי עומר? כשהגיע הזמן של העומר, להדעו מאיפה להביא. כיוון שכל השדות סביב ירושלים חרבו כולם. אחרזו, יחיזו כל מי שיודע שיבוא ויאמר, אתה הוא חשה אותי עם חדה ידה היגרה וחדה ידה הצריפה. אמר לו מרדכי, מי יקד וכתד שמי גגות צריפין או צריפין גגות, בדקו והשכחוה. מת הגמרא, יחיזו בה איזה חרש אחד, והניח יד יד שלו אחת על הגג, על גג של איזה בית, ויד אחת על צריף. יד אחת על גג על צריף. כל פעם מראה להם, הבינו שהוא רומז משהו, לא הבינו מה הוא אומר. אמר להם מרדכי, זה שמונה על דברים האלו, אמר להם, יש מקום שקוראים זה גגות צריפין או צריפין גגות? אמרו לו, כן, יש. בדקו, מצאו שיש שם, עומר ולכו הביאו משם. מי זה מרדכי? ראשי כותב, זה מרדכי יהודי שזמן נחש בראש. התוספות חולקים ואומרים, לא ייתכן, שהרי מרדכי היה לפני הבית השני, ואילו השמונאים, זה היו באמצע, אם היה בית שני, לא ייתכן שמרדכי יהודי, איך יהיה מכל כך? אלא אומרים, כיוון שמרדכי יהודי היה חכם והיה מונה על כך, כל אלה שהיו אחריו היו מכונים בשם מרדכי. התפקיד הזה מכנים אותו בשם מרדכי. כי בעילת הוא יש שתי הלחם, כשהגיע באותה שנה הזמן שצריך להביא שתי הלחם, שזה הם כבר מביאים מחיטים, לא כמו עמר שביאים אותו מסעורים, גם כן להבו ילם, אחד לתו איפה יש שדות שיש בהם חיטים. אחרזו, הכריזו, אתה הוא גברה חרשה, בה הגיע עוד דם חרש, חרש, שכתוב בחז"ל, כוונה חרש אילם, לא משומע ולא מדבר. אותי וידי העיני וחדה ידי השיחה. שם אחד יד אחד שלו על העין, יד אחד על הסכר. אמר להו מרדכי, ומי כדוקתד שמי עין סוחר או סוחר עין? יש מקום כזה שנקרא ככה? אז בדקו והשכחו. מה זה סכרה? ראשי כותב, חור שמזת הדל שבו תוחבים את הבריח לנעול. סון מביאים עוד פירושים נוספים. ביה גמרא דרך אגב, על דברים שראינו שהממוני הזה היה חכם ויודע, המרדכי היהודי. הנו שלוש נשים, דיית שלוש שכינים. שלוש נשים, שלוש הזדמנויות שונות, שהביאו כן, כן, זה כלומר שני תורים ושני מיליונה. חדה אמרה לזיבת אישה, חדה אמרה, זה בשביל הזיבה שלי. חדה אמרה לימתי, חדה אמרה לעונתי. סבור מינה זיבתי, זיבה ממש. לימתי, לימתי ממש. לעונתי, לעונתה. יחולו חטאת וחדה עולה. הם הבינו שמה הכוונה, כידוע, אישה שהיא זבה גדולה, זבה שלושה ימים, צריכה להביא שני תורים, ואחד לחטאת ואחד לעולה. אז זו שאומרה לזיבתי, כמונה זיבה מה שהייתה לזיבה גדולה שלושה ימים, מלא צריכה להביא קורבנות אלה. אחד מקרים לחטאת, אחד מקרים עולה. אחת אמרה לימתי, הבינו, כוונה היא שהיא הייתה זבה כמו ים. אחד אמרה לעונתי, כוונה שהגיע הזמן של הקורמה, של הזיבה שלה, יום השמיני, שצריכה להקריב את זה. אמר להו מרדכי, שמי בזוב סקנה, שמי בים סקנה, שמי בעינה סקנה. דיחולו עולות נינו, בדוק והשכח. מת הגמרא, אמר למרדכי, לא מוכרח שזה כך. תכן שאמרה זיבתי, כוונה היא שהיא פשוט, שפעה אולי רק יום אחד או יומיים מלבד, לא צריכה להביא קורבן, אבל היא שפעה כל כך הרבה דם, עד שאיבדה דם כל כך השתה בסכנה, ולכן היא נדרה שהיא תביא קורבן, כן. ומלא צריכים שתי להביא אותם קורבן עולה. שמרה ים, אולי פשוט היא הייתה בים באונייה, והסתכנה שמה, ונדרה להביא, מנצח להביא זה שתי מעולה. שמרה בעין, היה לה סכנה בעין, סכנת נפשות, ולכן היא נדרה להביא. וכל אלה בעצם חילים אותם עולה, בדקו, שאלו אותם, בררו, ואכן ראו שהוא צדק דברים שלו. והיין דתנן פתחיה על הכינים. אחרי כתוב מסכת שקלים, שיש שמה, היו שמה שופרות, שופרות כווני קופות צדקה, כל קופה מיועדת למשהו מסוים, וכתוב שפתחיה על הכינים. ולמה הוא היה ממונה על אותה קופת צדקה, על אותו שופר? קופת צדקה מכונית בשם שופר, כי למעלה רחבה ולמטה צרה, למעלה צר, מכנים את הכסף, ולמטה זה רחב שיקנה שם כל הכסף. למה היו שמים אותו? בשביל שהוא היה יודע לפתוח ולהבין את האנשים, כל אחד ואחד מה שצריך, כי יהיו באים אנשים מכל העולם, כל אחד בשפה שלו, כל אחד בהבנה ובעיוותי לשון, שעושים את זה הכי צריכים אחד כזה חכם. מתה גמרא, פתחיה לקיני זה מרדכי. למה נקרא שהוא פתחיה? שפותח דברים ודורשן, ויודע ב-70 לשון. עכשיו גמרא, מה החידוש בכך? כולו סנדרין נמי, ידע 70 לשון, זה אמר רבי יוחנן. אין משיבים סנדרין אלא בעלי חוכמה, שידעו להבין את כל התככים שבעלי דינים, בעלי מראה, בעלי קומה, שאנשים יראו אותם, יבעלו מהם, פחדו לשקר מהם, בעלי זקנה, בעלי כשפים, שאם אותו הנדון הוא יעשה איזה כישוף כדי שלהרגו אותם, יכולים לעשות כישוף ולבטל אותו, להרוג אותו בכל צורה שתהיה. ויודעים 70 לשון שלא תהיה סנדרין שומע פי התורגמן. לפעמים התורגמן מתרגם, הוא לא מתרגם בצורה מדויקת, יכול לומר זו מילה שיגרום להמיתו, לכן צריכים להבין את האדם עצמו. אז מכן, מה החידוש שיודע 70 לשון? עד אהבה ביל לשנה ודריש, והאם דכתיב במרדכי בל שען, אלא שהיא יודע להבין תערובת של לשון. לפעמים אנשים ערבים אומרים מילה חצי בעברית, חצי בערבית, חצי בארמית, חצי ביידיש, אז הוא היה בולט הלשונות, מבין את זה, את הערבובים של הלשונות, ומתבונן בהם. זה שכתוב בנביא, מרדכי בלשן. למה? כי זה בעצם היה יודע להבין את הלשונות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.